המידע, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
גוב-טוק, הפודקאסט של בית הספר לאודר לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן, עם אור שושני ויובל סלונים.
שלום אור.
שלום יובל.
ושלום לכל המאזינים והמאזינות שלנו. אנחנו נמצאים בפרק ספיישל מרגש במיוחד מיום הדמוקרטיה, הכנס הרשמי של בית ספר לאודר לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן. וכל שנה יש לכנס הזה נושא מיוחד, אז הפעם, כמובן ברוח התקופה, הכנס הולך להתמקד באיך אנחנו הולכים לחשב מסלול מחדש לעתיד מדינת ישראל.
את יודעת, יובי, זה קצת מרגש אותי, כי שנה שעברה, אני ואת, כסטודנטים לשנה ב' לממשל, התרגשנו וחיכינו ליום הזה, כי אני בעצם הייתי ראש צוות שיווק ודוברות, ואת היית אחרי את הסושל של האגודה, וזה מגניב להיות פשוט בשנה הזאת בנעליים האלה.
לגמרי, מרגש לחלוטין.
ממש.
אז אורצ'וק, למי אתה הכי מחכה?
מה אני אגיד לך, יובל, אני... יש הרבה למה לחכות, הליינאפ מלא. הליינאפ רלוונטי, בדיוק למצב שבו אנחנו נמצאים כמדינה, ואני מזמין אתכם להזין לפרק הזה, ורק להחכים ממנו.
יאללה, מתחילים.
שנתחיל.
אז איתנו נמצא כאן, ברעיון הראשון שלנו, אלון שוסטר, חבר כנסת ממפלגת המחנה הממלכתי, ולשעבר ראש מועצה האזורית שער הנגב. שלום אלון.
שלום רב, שלום, כיף להיות כאן.
שלום אלון, אנחנו נתחיל עם השאלה הראשונה. כראש המועצה לשעבר של שער הנגב, וכחבר הכנסת מטעם המחנה הממלכתי בכנסת הנוכחית, מה אתה חושב שהוא הצעד ההכרחי ביותר כרגע לקידום על ידי ממשלת ישראל הנוכחית בימינו אנו?
התשובה, הייתי אומר, הצפויה או המתבקשת היא לפעול בנחישות להחזרת החטופים. וזה מה שאני אומר. אני אומר ש... קשה לי לדמיין איך אזרחי ישראל יתאוששו רגשית, מנטלית, מכישלון בהשבת החטופים. חשוב לא פחות מכך לפעול באופן מקצועי, חכם, ראוי, תוך כדי הקרסת שלטון החמאס, לבנות חלופה אזרחית נכונה ברצועת עזה. אלו משימות מורכבות כולן. תוסיף את המשימה בצפון, חיזבאללה, תוסיפו את האירועים בתוך מדינת ישראל ובאיוש, את המתח המתגבר בתוכנו, והנה לכם שלל אג'נדות מורכבות מאוד שמשכיחות את האג'נדה של 2023, הדמוקרטיה הישראלית לאן. אנחנו צריכים את כל המאזינים, את כל הסטודנטים, את הסגל, מחויבים, הייתי אומר, לשני דברים. אחת, לקריירה, למסלול, לזוגיות, לפרנסה. ושתיים, מה אני עושה בשביל מדינה, בשביל חברה, בשביל עולם. לא יצא מפה, מהאוניברסיטה הזאת, אדם אחד שלא תהיה לו משימה נוסף על תפקיד, על חייו, על חייו האישיים, על חייו הפרנסתיים.
אני חושבת שכולנו ראינו במלחמה הנוכחית כמה באמת לחוסן הישראלי ולחברה ולכל פרט ופרט יש השפעה על התמונה של המציאות המורכבת שבה אנחנו נמצאים. והשאלה הבאה ממש מתקשרת למה שהתחלת להגיד לכל הנושא של חטופים וכמובן לתושבי הדרום. האם אתה חושב שממש עם תום סיום המלחמה או אפילו במהלכה ניתן להחזיר את תושבי הדרום חזרה לבתים שלהם ואיכשהו ליצור אצלם תחושת ביטחון?
אנחנו עושים את זה, אנחנו כרגע עושים את זה. אני רוצה לצטט דווקא את חברי גיורא זלץ כרגע מהכנס שאמר בצורה פשוטה, אנחנו חיינו בצפון ובדרום בשישה באוקטובר בתחושת ביטחון מזויפת, כי האיומים היו הרבה יותר גדולים ממה שחשבנו, בוודאי בדרום, אבל התחושה שלנו הייתה תחושה של ביטחון, ועובדה היא שצמחנו וגדלנו. היום המציאות היא הפוכה, האויב הוכה, יש חיילים ששומרים עלינו, ולעומת זאת תחושת הביטחון היא בשפל חסר תקדים. יש לנו תהליך של חזרה ליישובים האורפיים יותר והתחלה ליישובים הקדמיים. אני חי ביישוב קילומטר 200 מהגבול, קיבוץ מפלסים, 900 איש, מהם 150, אולי 200 נמצאים ביישוב. איך אנחנו יוצרים את המחויבות, את היכולת של בני האדם לחזור ולומר אפשר לגדל כאן ילדים. במילים שלי, איך לחבר את פעימות הלב לפעימות החלטות הממשלה לחזרה. את האתוס של החזרה צריך להעמיד אותו, לא לשכוח את מי שלא יהיה מסוגל, את מי שיעזוב את הצפון, יעזוב את הדרום, אנחנו נחבק אותו, נסייע לו במידת האפשר, אבל לא נשכח שאנחנו לא נאוטרלים. המשימה שלנו להחזיר את החיים הנורמליים המתפתחים בצפון ובדרום.
אתה כתושב הדרום וגם כראש מועצה אזורית באזור הדרום וכיום גם כחבר כנסת בממשלת ישראל, אנחנו ראינו איזה דיסוננס מאוד עמוק בין שתי הרשויות הקיימות האלה. האם אתה חושב שהרשות המוניציפלית בעצם עמדה במבחן שהרשות הממשלתית שלנו לא עמדה בו? האם אתה חושב שהם נתנו את המענה והממשלה לא?
אנחנו במשך שנים מיקדנו את עצמנו, אנחנו, הדור הזה, מהגיל שלי ומטה, במימוש העצמי, במה שאנחנו רוצים. אנשים הולכים למקצועות שהם לאו דווקא מקצועות השירות הציבורי. אני מבקש לא להיות מופתע כאשר אנחנו מגלים שכאשר מרעיבים מבחינת משאבי אנוש, כוח אדם, תקציבים, איכות את המגזר הציבורי, איתו מסתבר שהוא לא נותן את המענים המספיקים. אבל באותה מידה אפשר לומר, רגע, אבל גם בשלטון המקומי אין מי יודע מה המשכורות וכו'. מה יש כן? בחירה ישירה. יש אמון ישיר. אני 16 שנים הייתי במועצה האזורית, אפרופו בחירות, אצלי לא היו בחירות, אבל אנשים האמינו בי. אני מכיר את המערכות הציבוריות, הייתי שר חקלאות, הייתי סגן שר ביטחון, ואני משוכנע שיש אנשים נהדרים שאם רק ניתן להם הנהגה מובילה, כפי שאני וחבריי בשדה הפוליטי המפלגתי מנסים, אנשים שקמים ויודעים שהם מחויבים לציבור הבוחרים שלהם, אבל עוד יותר מזה, הם מחויבים להיות אבות האומה. וכשאני פוגש אדם שלא הצביע לי ודורש ממני, אני רוצה להיות איתו. לא כדי שיצביע לי, אלא כדי שיתבסס האמון בהנהגה הלאומית של המדינה.
כשר החקלאות לשעבר, ומי שמכיר מאוד טוב כמובן את אזור הדרום בתור תושב, מה אתה חושב שהולך להיות עתידה של החקלאות הישראלית? אתה רואה איזשהו ספי של שיקום לטחרו?
וואו, אני רוצה פודקאסט אחד, שעה.
אנחנו נזמין אותך לפרק, כן?
אני ממית עצמי. כמאמר ההלצה העצובה היום, עמדנו בנושא החקלאות על סף תהום בשישה באוקטובר, וצעדנו צעד קדימה. עזבו התאילנדים, העובדים הזרים, הפלסטינאים לא הסכימו, לא יכולים, אנחנו לא מסכימים להכניס אותם, והמדינה, במקום לקבל, הממשלה, במקום לקבל את ההחלטות הראויות של חיזוק ולא החלשה, הולכת צעד אחר צעד כל הזמן בהחלשה של משרד החקלאות, הוצאת מערכים שלמים של הגנת הצומח, של השירותים הווטרינריים, לא יכול להיות. אנחנו צריכים לעשות שינוי אחר לחלוטין, שינוי כיוון, שבו אנחנו על פי השינוי הזה נייצר יותר מזון, נייבא פחות, היבוא יהיה רק לצורך השלמת החוסר. תזמינו אותי לפודקאסט נוסף.
אנחנו רוצים להודות לך על הרעיון המועיל והטוב הזה. תודה רבה לך, חבר הכנסת שוסטר, ואנחנו מקווים לראות אותך בקרוב.
נשמח.
חלוטין, תודה רבה. אז המרואיין הבא שלנו הוא יאל נווה, ממייסדי אחים לנשק. שלום יאל.
שלום.
אני אשמח לשאול אותך, אייל, מה הם פעולתם כיום של אחים לנשק, מה הם עושים on the ground, מה קורה, ותספר לנו קצת על הארגון היום.
אז הארגון מחולק לשניים, יש את החמ"ל האזרחי שהקמנו, עליו אפשר לדבר שעות ארוכות בלי להפסיק. בעצם אנחנו מתחילים לבנות את התשתיות לישראל בעוד 20-30 שנה, אנחנו עוסקים בשיקום, בחינוך, בצמיחה כלכלית, כמעט בכל תחום שדברו עליו אנחנו נמצאים שם. גם החזרה של שדרות, אנשי שדרות שם, אנחנו תמכנו בכל הדבר הזה, הקמת גנים, 50 אלף ימים בחקלאות, החזקנו 22 מפעלים בתעשייה כדי לא לפטר עובדים אחרים. אנחנו נותנים מענקים עכשיו למילואימניקים, זה חשוב שפה ידעו את זה, מילואימניקים שיש להם עסק פרטי מקבלים מענקים, מענקים לכל עסקי העוטף, כאילו אני חושב שכל אנשי שדרות קיבלו מאיתנו שני עסקים מענקים, וזה ממשיך, וכמובן תמיכה מסיבית בצהל, אנחנו עוזרים לצהל לנצח, עוטפים את אנשי העוטף, משפחות שכולות, משפחות חטופים, אנחנו כל המגרש, ואחים לנשק כתנועה אמורה לשמור על ישראל יהודית, דמוקרטית, ליברלית, ברוח מגילת העצמאות ודורות. זאת המשימה שלנו, זה מה שלקחנו על עצמנו. התעוררנו מאוחר, אבל התעוררנו ושם אנחנו עובדים.
אני חושבת שכולנו מודעים לפעילות המדהימה שלכם עם פרוץ המלחמה, 7 באוקטובר. מהן התחושות של אדם שמוביל, שמייסד ארגון כזה, שבעצם לוקח אחריות על דברים מאוד בסיסיים שהממשלה והמדינה אמורות לספק?
זו שאלה טובה, לא חשבנו על זה תוך כדי. אני אומר, שהיינו בתוך עשייה, היה ברור לנו שאת כל סט הערכים שלנו והאידיאלים שלנו והאידיאולוגיות שלנו אנחנו מביאים קדימה בלי לחשוב. ועבדנו 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 ולא התייחסנו כל כך למה קורה. גם עבדנו בצורה כזאת שבו עשינו פעילות, וכשהמדינה נכנסה יצאנו החוצה, לא התמכרנו לפעילות, וכל יום המבנה הארגוני שלנו השתנה, וכל יום... ולאט לאט ראינו באמת את המוגלה שיוצא, ואת זה שהשירות הציבורי לא מתפקד, הוא לא ברמה. כמובן, גם יש אסון מאוד גדול, טווח נוראי, אז מצד אחד לא לוקחים אחריות, ומצד שני, אין מערכות שעובדות שנים ארוכות של מגזר ציבורי שלא מתרומם, ושם העם הנפלא שלנו, עם המון ארגונים, לא רק אנחנו, אנחנו כגוף אזרחי, גדול, חברתי, אבל עוד ארגונים נוספים, אני חושב שהצלנו פה את המדינה ביג טיים, כולם ביחד, צריך להגיד, מכל קשת וכל המגזרים, כולם התגייסו לדבר הזה.
אייל, אנחנו הצלנו כרגע מפאנל שהשתתף פה בעצם חבר הכנסת שמחה רוטמן, יו"ר ועדת חוקה. לא נתנו לסיים לדבר את הדברים שלו. אני רוצה לשמוע את ההיבט שלך ואיך אנחנו בכל זאת, מכל הקשת הפוליטית, שומרים על פלורליזם, גם בפלטפורמות כאלה.
תראה, אני חושב שיש משהו שנקרא לקראת אחריות. אני חושב שהדבר הראשון, ופה זה נמצא, אם האדון היה נעמד ואומר, אני אחראי, אני הולך לתקן את דרכי, אני הבנתי, וכולי, זו שאלה הראשונה ששאלו אותו, הוא אפילו לא התייחס. הוא אמר, כולם אשמים, כולם. איפה גידלו אותנו? איזה סט ערכים אנחנו מביאים? הרי זה התרללת של הדבר הזה. זה עובר לידם, הוא מנותק לגמרי מהאירוע הזה. זה אירוע שאי אפשר להתנתק ממנו. אם אתה לא לוקח על עצמך אחריות, כבן אדם שהוביל במשך שנה שלמה את כל המדינה לתרללת בלתי נגמרת, עם אידיאולוג, הוא אידיאולוג, הוא איש חכם, אבל הוא פנאט, ואת הדבר הזה אנחנו חייבים לשנות. אם הוא היה לוקח לעצמו אחריות, הדיון היה נראה אחרת, אבל הוא לא שם. הוא בא לעשות פרובוקציה, הוא בא כשהוא מוקלט, הוא בא מסודר עם אנשי הבטחה, הוא כבר בא לדיון הזה.
הוא פוליטיקאי. הוא רוצה,
אבל זה לא פוליטיקאי, כי הפוליטיקאי לא צריך להתעסק במה טוב לי, מה טוב לעם הזה. יושבים הסטודנטים, והוא מזלזל בהם, והוא מחייך להם, וצוחקים אנשים, הוא לא מסוגל להזיל דמעה. אין בו טיפה של רגש, מכונה שעובדת נונסטופ, בסדר? ובסוף אנשים אמרו לו להמשיך את הרפואה, לא, עוצרים, הסכמה רחבה, זה מה שרצינו כל הזמן, ביקשנו הסכמה רחבה, ואת זה הוא לא מסוגל לעשות. עכשיו אפשר להגיד על הכל, בסוף אם אתה לא מסוגל להכיל עצמך את השבעה באוקטובר, אתה לא צריך להיות פה, לך לחיים האזרחיים, אתה עורך דין טוב, שם תמשיך.
שאלה ככה האחרונה רגע לפני שאנחנו מסיימים, בתור הארגון האזרחי הכי גדול שפועל כרגע ועוד מתחילת המלחמה וגם הרבה לפני, מה אתה אולי באופן אישי או אתם כארגון מצפים שהממשלה תעשה באופן חד משמעי כאן ועכשיו? מה הדבר, הצעד הכי חשוב שהממשלה צריכה לקדם?
להתחיל לנהל. הבעיה היא בניהול. תראו, לא קמה עדיין מנהלת תקומה לצפון. תראו, חצי שנה בתוך אירוע, הקורים נמצאים פה בכל הארץ, בעצם נמצאים, ואף אחד לא מטפל בהם. אין מערכות ניהול. צריך את האנשים הכי טובים, הכי מנוסים, הכי מוכשרים לנהל את המדינה הזאת. אי אפשר זה בן אדם אחד שיגיד כולם, אני ואני ואני הוריתי ואני זה. לא, מדינה כל כך גדולה, עם כל כך הרבה סיבוכים, צריכים סביבה, אנשים טובים בניהול. זה כמו שהיה צריך לקחת בחיית המלחמה, את המסבירים הכי טובים. נפתלי בנט היה צריך לקרוא לו, להגיד לו, בוא, אתה נהיה שר ההסברה של המדינה, כי אתה בנם הכי מוכשר, או נועה תשבי. זה רק להראות דוגמה. אין הסברה. אנחנו מתפרקים מבחוץ במלחמה הכי צודקת, הכי מוסרית, הכי ערכית. הפכנו לצורעים בעולם. למה? כי אין ניהול, זה הכל. וכל ג'ובים שתופרים והכל זה, חייבים להתחיל לנהל. תרבות היה בסדר, תרבות הסמוך נגמרה. צריך לסיים עם זה. גדלנו ככה, צריך לשנות פה הכל מההתחלה.
שאלה לסיום, כי אני ממש מרגיש שאני חייב. מה היום של אחרי של ארגון אחים הנשק? איפה אתה רואה את הארגון אחרי שנגמר הכאוס הזה?
תראה, אנחנו קודם כל המון אנשים חוזרים ורוצים ללכת לנקודות ההשפעה. זה דבר מבורך. זה מתחיל מהוועד כיתה ועד ההסתדרות ועד הבחירות לרשות המקומיות ועד לפוליטיקה הגדולה. כולם רוצים להתחיל לעזור לנער פה את האבק ולשנות את המדינה. חטפנו סתירה אדירה. במינה צריך להתרומם, אנחנו נהיה גוף שישמור על ישראל יהודית, דמוקרטית, ליברלית לדורות. זאת המשימה שלנו, את זה לקחנו ולא נעצור לעולם.
אייל, תודה רבה.
תודה רבה.
שלום, חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט. אנחנו אחרי פאנל סוער, שלא כל כך נתנו לך לדבר פה, ואנחנו נשמח לצלול לתוך הרעיון, שבעצם בו יהיה לך את הפלטפורמה להגיד את כל מה שלא הצלחת להגיד. אני רוצה להתחיל מהשאלה הנדרשת ביותר. האם אתה חושב שלממשלת ישראל הייתה אחריות במאורעות השביעי באוקטובר, ובמידה ולא, של מי האחריות הזאת?
לא, אני חושב יש אחריות, אמרתי את זה, זה המשפט למעשה אחרי ה... 20 דקות שלא, רבע שעה שלא היה אפשר להכניס אף מילה, זה היה המשפט הראשון שאמרתי בכנס, בפאנל. אני חושב שהוא מאוד נכון. למי שנמצא בממשלה, יש אחריות מעצם טיבה של, של מה זה, של, מעצם טיבו של עניין, מה זה אומר להיות ממשלה במדינה דמוקרטית. ושיש לך אחריות על מה שמתרחש אצלך במשמרת. עכשיו כמובן שאי אפשר להשטיח את הדיון ולהגחיך אותו כמו שלצערי חלק מחברי הפאנל עשו. כלומר, אין ספק שאפשר לדבר על אחריות לאופן, אני בהחלט מוכן גם לקחת את אני חושב שיש לי חלק משמעותי בה, לאופן שבו קודמה רפורמה במערכת המשפט, זה דבר שנעשה בוועדת חוקה. אין ספק שיש לי אחריות לדבר הזה. יכול להיות שבחלק מהדברים הייתי צריך לעשות יותר טוב, בחלק מהדברים אולי אני מקבל ביקורת גם מצד ימין, למה עבדתי לאט מדי, הייתי צריך להיות יותר, לתת פחות להתבטא. בסדר, מקבלים ביקורות מכל הכיוונים, צריך להפנים אותם ולפעול נכון יותר בפעמים הבאות. בכל הנוגע, הרי ברור לחלוטין שוועדת החוקה לא מקבלת דיווחים מודיעיניים על הערכותו של חמאס, היא לא עוסקת בשאלה אם חמאס מורתע כן או לא, וגם לא דנה בשאלה אם מערכת רואה יורה היא רלוונטית, ויש כל מיני אנשים שמשיקולים פוליטיים שלהם מנסים לחבר את השאלה האם הרכב הוועדה לבחירת שופטים יכלול בתוכו את נציג לשכת עורכי הדין, כן או לא, לשאלה האם ישראל הייתה מוכנה למתקפת חמאס שתוכננה כבר מאז שנת 2012. ובעיניי זה להגחיך את המושג אחרי.
אנחנו רוצים לעבור לנושא אחר, לצלול למשהו שמעסיק את כולנו בימים האחרונים מאוד, חוק הגיוס. אנחנו יודעים שעם תחילת המלחמה ראינו באופן די מפתיע לחידות חברתית מאוד מאוד גדולה, חוסן מאוד מאוד חזק שקיים בעם, ובתקופה האחרונה אנחנו מזהים איזה שהם מהלכים בעקבות חוק הגיוס שמאיימים לשבור את הלחידות הזאת. מה התוכנית הממשלתית לצד כל הדבר הזה כן בכל זאת לשמור את החוסן החברתי שנוצר כאן אחרי השבעה באוקטובר?
אני חושב שחוסן חברתי זה דבר שהוא גם כמובן לממשלת פה, אבל אני חושב שדווקא לחברה משמעותי לא פחות, אולי אפילו יותר. ואני חושב שסוגיית הגיוס היא אחת מהסוגיות הללו שבאים ורוצים, ושהמציאות של השבעה באוקטובר מלמדת אותנו שאנחנו חייבים לחשוב מחדש על הפטור, על הפטורים לגיוס ועל אופן שבו צהל בונה את כוח האדם שלו ועוד ועוד, זה דבר שהוא מובן מאליו וברור. האם עכשיו הזמן לנהל דיון עם סטופר בהלחצה של המערכת לפתור בעיה שכבר 75 שנה אנחנו לא פותרים אותה, או 30 שנה, תלוי מתי מתחילים לספור. אני חושב שזה די מתכון בטוח להגיע שוב פעם לאירועים של חוסר חוסן חברתי, וחוסר אחדות. אני חושב שצריך לשבת לשיח רציני בנושא, וגם עם, אפילו עם, עם לוחות זמנים, אבל עם לוחות זמנים של במטרה להגיע להסכמה ולא במטרה להגיע לפיצוצים. לצערי, יותר מדי אנשים מרוויחים מהפיצוץ הזה. אם לא היה תלוי בי, תשובת המדינה לבית המשפט העליון בנוגע לזה, לצערי לא היה תלוי בי, אבל אם זה היה תלוי בי, התשובה הייתה שעם כל הכבוד, גם השאלה מתי הזמן הנכון לעסוק בסוגיה חברתית בוערת, היא סוגיה שהממשלה היא הגורם המתאים להכריע בה, ולא בית המשפט. ולכן, עם כל הכבוד לדדליין של בגאט, את הסוגיה הזאת צריך להסדיר עם לוחות זמנים סבירים ולא באטרף בזמן לחימה. אני לא הייתי רוצה לראות כוחות משטרה מופנים לא לטובת מחאות חסרות אחריות או התפרצויות לבית ראש הממשלה או זריקת לפידים על שוטרים, ולא לטובת מלחמת אזרחים אל מול אנשים שמרגישים שמנסים לכפות עליהם משהו שמנוגד לדתם. אני חושב שזה צריך לעשות בהתעברות ובאחריות.
חבר הכנסת רוטמן, אני רוצה לעבור לסוגיה אחרת שאתה מזוהה איתה רבות, הרפורמה המשפטית. מה הסטטוס שלה בימים אלו בצל המלחמה? האם יש אשראי להמשיך אותה? מה האופי שלה ומה העתיד שלה?
תראה, מאותה סיבה שעניתי כפי שעניתי על סוגיית הגיוס, הרי לכולם ברור שבסוגיית הגיוס מה עמדתי ומה עמדת הציבור שאליו אני שייך ואותו אני מייצג, שאין שום סתירה בין גיוס לצבא ותורה ואפשר לעשות גם וגם, וזו הדרך הנכונה. ועדיין אני חושב שצריך, כשמנסים להגיע בזמן מלחמה, צריך להיות קצת יותר רגועים ולנהל שיח קצת יותר ולא לעסוק בדברים שלא חובה לעסוק בהם אם הם מייצרים פילוג וחוסר הסכמה קיצוני. אני חושב שאותו דבר נכון גם לגבי הרפורמה המשפטית או תיקון מערכת המשפט, שמאוד מאוד יקר לליבי. אני חושב שמה שאפשר לעשות, ואנחנו עושים דברים מסוימים גם בנושא מערכת המשפט בשיח ובהסכמה, זה דבר שאפשר לעשות אותו, אבל גם דברים מאוד מאוד חשובים ויקרים לליבי, כמו תיקון מערכת המשפט, לא חייבים לעשות אותם כעת בזמן המלחמה, ואני מאוד מאוד מקווה שלא כל מיני גורמים חסרי אחריות יכריחו אותנו לצלול לעיסוקים כאלו, כי לפעמים אין ברירה, לפעמים אתה לא יכול להתחמק מעיסוק בנושא. זה יכול להיות באמת, כמו שדיברנו על נושא גיוס החרדים, וזה יכול להיות רפורמה משפטית, הם גם קשורים אחת לשנייה, שני הנושאים הללו קשורים אחד לשני, ואני מקווה הרי אנחנו יודעים שהכנסת נתנה שלושה חוקים לטפל בבעיה הזאת בדרך טובה יותר, טובה פחות. חוק טל שהחזיק עד 2012, אחר כך תיקון מספר 19 ותיקון מספר 21 לחוק שירות ביטחון, וכולם נפסלו על ידי בית המשפט. זאת אומרת, הפתרונות שהכנסת מציעה, כולל פתרונות שיש עתיד הצביעו באדם ומשקפות קונסנזוס יחסית רחב בכנסת, בית המשפט הפיל אותם ושלח אותנו שוב להתקוטט על הנושא. אני חושב שמדובר בחוסר אחריות. אני חושב שאת הסוגיה הזאת אנחנו צריכים להחליט שלא משנה מה נכריע בה, ננהל בדיון רציני, אבל לא ייתכן שאחרי שאנחנו בכנסת נגיע עליה להסכמות, ואני מקווה ואני גם חושב שזה אפשרי, יבוא בית המשפט ויחריב את ההסכמות האלו. זה הדרך שלנו להגיע להסכמות בחברה בצורה שתרגיע את העניין ותשמר את המריבות לנצח.
אתה דיברת כאן עכשיו על הנושא הזה של איזושהי הקפאה או עצירה או רגיעה מקידום של נושאים גדולים שכרגע לא לגמרי קשורים באופן קונקרטי מאוד למלחמה הזאת. ואני רוצה לשאול אותך, יש הרבה מאוד נושאים גדולים ומאוד קונקרטיים שקשורים למלחמה, כמו שיקום החקלאות ושיקום העוטף והחזרת התושבים לבתיהם ותמיכה בחיילי מילואים ועוד המון נושאים חשובים. איך ייתכן שדווקא בזמן מלחמה הכנסת בכל זאת מחליטה לצאת לפגרה כשכל כך הרבה נושאים בוערים, חייבים טיפול מיידי ועדיין נמצאים על הפרק?
טוב, אז ראשית צריך, השיח על הפגרה לצערי לוקה בהרבה מאוד פופוליזם. אני בדיוק פרסמתי היום פוסט בנושא, ואני חושב שלי מותר לדבר על הנושא הזה בתור מי מתחילת הכנסת הזאת נמצא באופן קבוע בראש טבלאות הנוכחות, וגם בכנסת הקודמת. כלומר, יש לי את הוותק להגיד את זה, שהנוכחות בכנסת, גם בזמן פגרה, עדות הכנסת עובדות, חקיקה ממשלתית מתקדמת גם בזמן פגרה, בוודאי חקיקות דחופות, וגם כל הנושאים שהזכרתם, הרבה מאוד מהם קיבלו את המענה בחקיקת תקציב המדינה, וקיבלו את המענה בחוקים ספציפיים, גם בכנסת ובתקנות. הכנסת והממשלה ממשיכות לעבוד גם בזמן פגרה. פגרה זה מנגנון, זה דבר שנועד לתת לעובדי הכנסת שאין להם, הם לא הסכמים קיבוציים, אין הרבה מקומות עבודה שבהם כל שבוע, כל העובדים, כולל עובדי המזנון, עובדים ונשארים עד לפעמים עד שעה 3-4 בבוקר.
בוודאי, אבל אתם נבחרי הציבור,
זה לא מקומות עבודה. ולכן הוועדות עובדות כרגיל, כמעט כרגיל. ויש הרבה דיונים שמתקיימים, ושם הדברים האלו נעשים. המליאה מתכנסת בכינוסים מיוחדים כאשר יש בה צורך, ובסופו של דבר הפגרה לא פוגעת בכהוא זה, להפך, היא מייעלת את עבודת הכנסת. ולכן גם בשבוע הזה, בשבוע האחרון שלפני הפגרה, העבירו הרבה מאוד חוקים וסתימו את המכסות במליאה. אני יכול להגיד לך שמה שכואב לי בשיח הזה, באמת השיח הפופוליסטי הזה, שאנשים שצועקים בקול הגבוה, רם ביותר, למה פגרה, הם האנשים שצריך, שבזמן שהכנסת מתכנסת, לא ניתן למצוא אותם בכלל בכנסת. הם לא מגיעים, הם לא עובדים, ואז עכשיו כשהם יוצאים לפגרה, אז הם ממשיכים לא לעבוד גם בפגרה, רק לצלוק על זה שלא עובדים.
ואני רוצה רק לגעת באספקט אחר של הפגרה הזאת. אני מקבלת את מה שאמרת בתגובה לשאלה שלי. ברמה המוסרית, או ברמה של המסר שמעבירים לעם נבחרי הציבור כרגע, האם זו בכל זאת הבחירה הנכונה כשאנחנו נמצאים בזמן מלחמה?
שוב, אני חושב שבהרבה מאוד מובנים הכנסת והחברה בישראל עושים הרבה מאוד ומשקיעים הרבה מאוד כדי להיות בשגרת חירום. אנחנו נמצאים בשגרת חירום. השגרת החירום אומרת שגם כאשר הכנסת, כאשר פרצה המלחמה, הכנסת הייתה בפגרה. חברי הכנסת עבדו לא פחות. העבודה של חברי הכנסת היא לא רק בכנסת, להפך, בהרבה מאוד דברים, הרבה מאוד פעמים באו גם אליי וגם לחברי כנסת אחרים. אני השתדלתי למשל להגיע הרבה מאוד ללוויות ולניחומי אבלים. שאלו למה חברי כנסת לא מגיעים. חברי כנסת צריכים גם להגיע ללוויות ולניחומי אבלים. חברי כנסת צריכים גם לרדת לשטח ולשמוע מאנשים בשטח את המצוקות שלהם. חברי כנסת צריכים לפעול בהרבה מאוד דרכים שאינם רק בין כותלי המשכן הכנסת. חברי כנסת, אגב, תתפלי, גם אני בדיוק חזרתי עכשיו מנסיעה לארצות הברית יחד עם חבר הכנסת רם בן ברק, להשמיע את הקול של מדינת ישראל בעולם. עכשיו, הקול של חבר הכנסת רם בן ברק מיש עתיד כמובן השמיע, הוא לא דומה לקול שאני משמיע בהרבה מאוד נושאים, אבל בהצגת חזית אחידה אל מול העולם זה מאוד מאוד חשוב. הגענו בוושינגטון, השמענו קול מאוד ברור לגבי לאן צריכה ללכת מדינת ישראל, לאן צריכה ללכת המלחמה, את התמיכה שמדינת ישראל צריכה לקבל מארצות הברית. את כל הדברים הללו, חברי כנסת עבודתם לא מסתכמת אך ורק בין כותלי משכן הכנסת, גם בזמן רגיל וגם בזמן פגרה. ולכן אני חושב שיש הרבה מאוד, ולצערי הדיבור הזה לגבי הפגרה הוא תוצאה של מפלגה שלקחה את הנושא הזה כפרויקט כדי לדבר עליו בשיח הציבורי, ושוב, היא נמצאת באופן קבוע. האנשים שצעקו בקול הרם ביותר כנגד הפגרה הם האנשים שנמצאים בתחתית טבלת הנוכחות של הכנסת. אני חושב שאנחנו כציבור צריכים ללמוד לנהל שיח ענייני ולא פופוליסטי, והשיח על הפגרה בעיניי הוא שיח מאוד מאוד לקוי בהקשר הזה, והוא נובע מחברי כנסת שלצערי, כשהם היו בקואליציה הם צעקו מרה על כך שהאופוזיציה, הליכוד, לא נמצאים בכנסת. שוב, אגב, אני תמיד הייתי בראש טבלאות הנוכחות כמעט תמיד, אבל זה לא משנה. הם אמרו למה הם לא בכנסת, הם מסתובבים, הם עושים פוליטיקה. הם עכשיו באופוזיציה, הם גם לא נמצאים בכנסת, והם גם מתלוננים מדוע הכנסת יוצאת לפגרה, כדי שחברי הכנסת יוכלו גם לפגוש את האנשים בשטח, להתרשם ולחזור אחרי הפגרה לחוקק על בסיס מה שהם שמעו מהאנשים בשטח.
חבר הכנסת רוטמן, אני חושב שנושא הפגרה בראייתם של הציבור זה משהו שמצופה מנבחרי הציבור, לא לצאת במרכאות חופשת פסח כשהמדינה בעצם קורסת, וזה לזה נראה לי אני מתכוון, ואני גם יכול להעיד בתור אחד שעשה התמחות בכנסת, גם בוועדה שלך, שבאמת השם שלך מתנוסס בראש טבלת הנוכחות, אבל אני חושב שהציבור מצפה בעצם לדוגמה אישית מנבחרי הציבור, שגם אם הוא לא בחר כרגע מקבלים את ההחלטות עבורו. אני רוצה לבקש ממך להוסיף מילים אחרונות, דברים שלא הצלחת להגיד בפאנל, שלא נתנו לך לצערי הרב. אנחנו באוניברסיטת רייכמן דוגלים בפלורליזם וריבוי דעות וחופש ביטוי, אז אנחנו נשמח לשמוע דברים אחרונים שיש לך להגיד ולסיים את הרעיון.
תראה, אני באמת חושב שבסופו של דבר אנחנו צריכים לייצר במדינה שלנו חלוקה מסוג חדש. לא חלוקה בין ימין ושמאל, לא חלוקה בין דתיים וחילונים ומסורתיים, ואפילו לא חלוקה בין אנשי רק ביבי לאנשי רק לא ביבי, בסדר? אנחנו צריכים לייצר חלוקה מסוג חדש, וזה תפקיד של כל אחד ואחד מאיתנו. בין האנשים שרוצים שיהיה דיון, להתקיים דיון, לבין האנשים שלא מוכנים שיתקיים דיון. מי שלא מוכן שיתקיים דיון, בעיניי הוא גרוע בהרבה. שעמדותיו, אפילו אם עמדותיו יותר קרובות לשלי, הוא גרוע בהרבה מאשר מי שמוכן לקיים דיון גם אם הוא רחוק ממני. הדבר הזה הוא נשמת אפה של הדמוקרטיה, הדבר הזה הוא נשמת אפה של מדינת ישראל. אנחנו מדינה יהודית ודמוקרטית. התרבות של לנהל מחלוקת לשם שמיים ולהקשיב זה לזה, היא תרבות של יהודית כשם שהיא דמוקרטית. אנחנו חייבים לעשות את זה ולא לתת. אני חושב שבשנייה שאנחנו נעשה את זה, היכולת שלנו להגיע גם להסכמות, וגם כשלא מגיעים להסכמות, להבין את עמדתו של הצד השני ולהגיד, אוקיי, אז היום עמדתו ניצחה, מחר אני אשכנע אחרים ועמדתי תנצח, וזה לא סוף העולם. ובשביל זה צריך תרבות דיון שאנחנו חייבים לייצר לעצמנו במדינה.
לחלוטין, אני חושבת שהמציאות שלנו כל הזמן מוכיחה לנו שזה הדבר שאנחנו הכי צריכים לעבוד עליו. חבר הכנסת שמחה רוטמן, אנחנו מודים לך מאוד שהצטרפת אלינו לראיון ושהגעת כאן לכנס יום הדמוקרטיה באוניברסיטת רייכמן. תודה רבה.
אנחנו מחכים גם שנה הבאה לראות אותך.
אני מקווה שהמשך הדיונים יהיה יותר רגוע ופורה ממה שהיה בדיון.
ואנחנו מחכים ומצפים לראות אותך גם בשנה הבאה, שמחה רוטמן. תודה רבה לך.
אני, הכלל שלי, שלכל מקום שמזמינים אותי, אני מגיע.
תודה רבה.
מעולה, תודה רבה.
להתראות.
טוב, אז איתנו נמצאת רויטל נשיא, שהיא בעצם אחותו של שלומי זיו, שלצערנו הרב חטוף בעזה כבר 181 ימים, ממש מהשביעי באוקטובר. שלום רויטל.
שלום יובל, שלום אור.
שלום רויטל.
אני חושבת שהשאלה ככה שמסקרנת הרבה מהציבור הישראלי בימים האלה, היא בעיקר איך מתמודדים עם העובדה ש-181 ימים אדם כל כך קרוב אלייך, נמצא כל כך רחוק ממך, ואת עושה הכל כדי לגרום לו לחזור הביתה, אבל את לא רואה את התוצאות של זה בפועל.
נכון, במבחן התוצאה הם לא כאן. 181 ימים כבר, איך מתמודדים? קמים כל יום בתקווה ואמונה שהיום זה היום האחרון שהם שם. ככה, כל יום, כל בוקר. שהיום בלילה נקבל את השיחה, את העדכון. שכולם חוזרים, שיש עסקה, גם אם בפעימות, אבל שיש עסקה ושהם חוזרים, ככה, כל יום.
וואו, רק לשמוע אותך עושה לי צמרמורות, קודם כל תודה שאת פה באמת.
תודה לכם.
אנחנו, בוא נגלה למאזינים שהם בעצם לא צופים, ממש לידינו יש עמדה של VR, פרויקט מדהים, של מציאות מדומה. אנחנו נשמח שתספרי קצת לצופים שלנו מה זה הפרויקט הזה, אני ויובל חווינו 4 דקות ממנו, וזה היה מצמרר
לחלוטין.
ספרי לנו.
אז באמת, כפי שציינתם, משקפות VR, לצערי לא מציאות מדומה, מציאות אמיתית, ש-134 חטופים חווים אותה כמעט חצי שנה. בעצם הקמנו את הפרויקט הזה כדי להשפיע על מנהיגים בארץ ובעולם בקבלת ההחלטות. בעצם על פי מחקרים, ברגע שאתה חווה משהו, זה משפיע עליך באופן אוטומטי על קבלת ההחלטות שלך, בין אם זה במודע ובין אם לא. במשקפות האלה בעצם מקבלים חוויה שהיא כ-8 דקות מפסטיבל הנובה, חטיפה ושהות בשבי מעיני החטוף. אתם יכולים לחפש 8-14, המשקפיים של שלומי, כל עזרה תעזור. זה דבר שחייב להגיע לכל אחד. כל אחד חייב לראות את עצמו כאילו הוא נחטף בשביל העשירי. רק ככה אנחנו נוכל להבין את גודל השעה. החושים מתקעים, חצי שנה. אנחנו מתרגלים, אנחנו בני אדם, החיה שמתרגלת הכי מהר למצבים. אסור לנו להתרגל לזה.
אני רוצה לשאול שאלה אחרונה לסיום. מה את, בתור הנציגה של שלומי קודם כל ונציגת משפחות החטופים, מה את מצפה מאיתנו, מהציבור הישראלי, שזו לא המציאות היומיומית שלו, לעשות כדי לתמוך בכם?
אני שמחה שלמי שאין חטוף קרוב בעזה, שזה המצב שלו. אני אדבר בשמי, אוקיי? מה אני הייתי מצפה, מה הייתי מבקשת, מהמקום הקטן שלי. פשוט שנדע להקשיב אחד לשני. לא תמיד אנחנו מסכימים. אני יכולה להגיד לכם שאנחנו, משפחות החטופים, 134 משפחות, לא כולנו מסכימים על הפעילויות, או על הדברים שנאמרים, או על הדרך, אבל אנחנו מכבדים אחד את השני. אנחנו נותנים את חופש הביטוי והפעולה אחד לשני, ואנחנו מבינים שיש לנו מטרה אחת, שזה החזרת החטופים ולהיות חזקים. ומה שחשוב לי כאן לקרוא לציבור הרחב, אם אתם יצאתם והפגנתם וקיימתם איזושהי עצרת, אל תעשו איזושהי עצרת שהיא בשם החטופים ולאיזושהי אג'נדה אחרת. תקראו להחזרת החטופים, זה הדבר היחיד שצריך להתנוסס לנו על הדגל. החזרת החטופים, אחר כך נטפל בהכל, ויש במה לטפל, ויש לערוך שינויים, אבל קודם כל החטופים.
רויטל, אמרת לא מסכימים, ואני רוצה אמרת שיש לכם שיחות בפנים, גם בתוך המחאה האישית שלכם, ואני רוצה, אנחנו מכירים מהבוקר, ויצא לנו לראות נאום קטן וספונטני שלך, איך את קוראת לעולם שלם, לפלורליזם, לריבוי דעות, להקשיב שנייה לחבר הכנסת שמחה רוטמן, גם אנחנו לא מסכים, אני רוצה להחמיא לך על זה, רוצה להגיד לך תודה, זה היה מעורר השראה, ריגשת פה את כולם, מבפנים ובחוץ, ואנחנו מודים לך על הרעיון הזה, אני ויובל, ואנחנו מתפללים להחזרתם ושובם של כל החיילים והחטופים במהרה בריאים ושלמים. אמן.
אמן, אמן. תודה רבה שהזנתם לנו, אבל אתם לא רואים, הם כאלה יפים, יואו. תודה רבה לכם.
תודה לך, תודה. אז שלום ליועז הנדל.
אהלן.
שלום, שלום. יועז הוא שר התקשורת לשעבר וסגן אלוף במילואים. אנחנו יודעים ששירתת לא מעט ימי מילואים במלחמה הנוכחית, ורצינו לדעת ברמה האישית מה התחושות, איך אתה בתקופה הזאת?
התחושה היא שאין מקום יותר טוב, או לא היה מקום יותר טוב להיות בו במדינת ישראל בזמן מלחמה, מאשר להילחם שם בחזית ולפגוש את האנשים המדהימים שעם ישראל יודע לייצר. וזה היה מקום בנקודת שפל הכי גדולה שלנו, אולי מאז השואה, זה היה נקודת אור אדירה ותקווה גדולה לראות את עם ישראל. אז נכון שהיום חוזרים להתווכח ויש המון פוליטיקה שסביבנו, אני בוחר להסתכל על הימים האלה, על הרוח שיש בחזית הלחימה, ולחייב את עצמי לוודא שהרוח הזאת תהיה גם במקומות אחרים.
אחרי המילואים, אחרי הרבה הרבה מאוד מילואים, אני רוצה...
בין מילואים, אני תכף חוזר.
בין מילואים, תכף חוזר, אוקיי, אז אני רוצה לשאול אותך כנבחר ציבור לשעבר, כשר לשעבר בממשלת ישראל, על ה... מחלוקת שאנחנו כולנו מכירים היום, חוק הגיוס. מה דעתך? אתה מכיר את הצורך של צה"ל בכוח אדם, אתה רואה בשטח מה קורה, מה דעתך בנושא חוק הגיוס?
דעתי שאי אפשר להמשיך עם אותה קונספציה שהכרנו לפני המלחמה, לא עם הקונספציה של כסף שעובר מקטר לחמאס, לא עם הקונספציה של שקט, לא עם הקונספציה של צבא חזק וחכם, ולא עם הקונספציה שאי אפשר לגייס חרדים. זה גם קונספציה שליוותה אותנו הרבה מאוד שנים, הנחת המוצא שקומבינה פוליטית חשובה יותר מהצרכים שלנו. זה לא נכון פרקטית, אין צבא קטן חכם צריך חיילים. זה לא נכון מוסרית, שאימא במושב שלי לא ישנה בלילה, כי שלושה מהבנים שלה נמצאים בעזה, ואימא אחרת בבני ברק ישנה. זה לא נכון ברמה היהודית. מלחמת מצווה, אין אחד שלא מצווה לצאת אליה.
אני חושבת שאנחנו כולנו בשולחן הזה יכולים להסכים על הדברים האלה, ממש, כן. כשר התקשורת לשעבר, מה בעיניך התפקידה של התקשורת במלחמה הנוכחית? האם אולי אפשר להגיד שהיא מלבה סוגיות חברתיות? האם היא ממלאת את תפקידה כראוי?
אחרי שזה טעות, עוד קונספציה, ששר תקשורת, אגב, זו טעות כל כך גדולה, שיש שרי תקשורת שבאמת חשבו שזה התפקיד שלהם, ששר תקשורת אמור להתעסק במדיה. בכלי התקשורת. שר תקשורת אמור לפרוס תשתיות תקשורת. זה מה שעשיתי. עסקתי בסיבים אופטיים. יש שרים אחרים שבלבלים את המוח, מה עושה אופירה וברקו, ואיזה תוכן יש בשבע בערב. גם ככה הם לא משפיעים על זה, רק מבלבלים את המוח. לכן, לחשוב ששר תקשורת מתעסק מה כותבים בידיעות אחרונות או בישראל היום, זה לחשוב ששר קליטה עסוק בקליטת טלפונים סלולריים. זה בערך אותו דבר. אני, התקשורת, לא מעניינת אותי, התקשורת אלקטרונית והפרינט וכולי. הם צריכים לדווח אמת ככל שניתן, ולזכור שאנשים שיושבים שם וכותבים ומדברים הם ישראלים, ציונים, שיש להם בני משפחות כאן וחיילים. ואני חושב שהרבה מאוד מהסיפורים הנוגעים ללב הועברו דרך התקשורת, ויש גם המון טעויות. ואני מבקש כל עיתונאי, כמו כל אזרח ישראלי, ייקח על עצמו להיות אחראי ולהיות מנהיג. אני לא מצפה מההנהגה שלנו לעשות משהו. הם נעלמו דום בחודש הראשון של המלחמה. זה אולי גם היה הדבר הכי טוב שהם יכלו לעשות. השתתקו, לא צייצו בטוויטר, לא נשאו נאומים. את אותם החליפו המילואימניקים שהגיעו מהבית בהתנדבות או בקריאה. ובעיניי זה בסדר. עד שהם ילכו.
עד שהם ילכו. אני אוהב לערוך את ההשוואה בין היותך נבחר ציבור לשעבר ואיש מילואים כיום. אני רוצה לשאול אותך, מתחממת החזית הצפונית, אני מניח שאתה רואה את זה מקרוב, אתה חושב שלממשלה כיום יש תוכנית סדורה עבור חיילי המילואים בכל החזיתות?
יש תוכניות סדורות של מערכת הביטחון, ואנחנו, אני אומר את זה ברדיו, אנחנו נדע להגיע ליעדים שאנחנו צריכים להגיע אליהם, והשורה התחתונה זה שילד במטולה יוכל לישון בשקט בלילה, כמו שילד בכפר עזה. זו המשימה שלנו, כאזרחים, כמילואימניקים, כאנשי צבא. צריך להשמיד את החמאס, לפרז את רצועת עזה, לתמרן ברפיח. היה צריך לעשות זה שלשום, לא מחר, לצורך כך לרכז את האוכלוסייה ורק לשם להעביר סיוע הומניטרי, וצריך לעשות את זה היום, גם אם התעכבנו. אז כן, יש תוכניות. אני מאלה שלא אוהבים בממשלה הזאת, ועדיין אני אומר לך שעכשיו צריך להתמקד אך ורק בניצחון, לא בהחלפת ממשלה. ביום שאחרי הם יצטרכו ללכת, נקודה.
וברמה, בוא נגיד, קצת יותר פרקטית לחיילי המילואים עצמם, האם אתה כחייל מילואים מרגיש שיש איזשהו מענה מספק מטעם המדינה למשפחה שהשארת מאחור, לעסקים, ממש ברמה היומיומית?
זה נורא מורכב, אני אגיד לך למה, כי בעצם גם אני בגילי, אם אני היום מאז שעזבתי את הפוליטיקה, אני דירקטור באיזה כמה חברות, עבודה נוחה, אני לא עכשיו, לא תלוי ביותר מדי אנשים, אבל גם לי זה מסובך נורא, זה פתאום משנה לך את רמת ההכנסות בבית, ובטח שזה דורש, לי הילד הכי קטן הוא בן 9, אבל עדיין יש לי 4 ילדים והגדולה היא בת 17, זה דורש דברים. אני גר במושב וצריך לעשות הקפצות. כל הדברים הקטנים האלה שנשמעים נורא טריוויאליים.
תספר לנו מה הדברים הקטנים האלה ש...
הדברים הקטנים, כשיהיו לכם ילדים, אתם תראו, פעמים בבוקר, מכינים סנדוויצ'ים, הילד מאחר את ההסעה אם אתם גרים במושב ולא בעיר. צריך להקפיץ אותו, לרדוף אחרי ההסעה בצפצופים. אחרי זה צריך לדאוג שמישהו ייתן ארוחת צהריים.
אתה מתורגל מהצבא נראה לי.
מתורגל חבל על הזמן עם הילדים שלי. והגדולה עושה שיעורי נהיגה, צריך לוודא שככה ואחרת. קיצור, זה המון המון פרטים קטנים, ולדאוג לטיול של ההוא והצופים של זה.
החיים.
החיים. ואת זה נורא קשה לעשות לבד. נראה לי. שהבעל במילואים.
נכון, ונראה לי ששאלה לסיום מתבקשת. יועז, מה היום שאחרי בשבילך? איפה אנחנו נראה אותך אחרי המלחמה הזאת?
אני אעשה כל מה שאני יכול כדי שהמנהיגים האלה שאני ראיתי, מילואים ניקים ולא מילואים ניקים, יחליפו את מה שאנחנו רואים עכשיו. זה לא שאני מצייר איזה רומן אוטופי של כולם ייעלמו ויהיו פה רק אנשים שאף אחד לא ראה אותם לפני ויצוצו מתוך הכאב הגדול. בסוף צריך לוודא שהמסה העיקרית של ההנהגה זו הנהגה ראויה. אמר את זה גולדפוס כמפקד אוגדה, התווכחו על האמירה שלו, ללא קשר להאם הוא היה צריך להגיד או לא, מגיע לנו...
בוא תספר
לנו,
למאזינים אולי מה הייתה האמירה.
מה?
תשתף את המאזינים שלא מכירים את הפרשה.
הוא אמר שמגיע לעם ישראל הנהגה ראויה. הוא צודק, מגיע לנו. מגיע לנו הנהגה ראויה, ומגיע לעם ישראל אנשים שיסתכלו על העתיד ויובילו לשם ולא על השרידות הפוליטית שלהם. אני מאוד מאמין בזה, אני אעשה כל מה שאני יכול כדי שזה יקרה.
אנחנו כולנו נשמח למשב רוח מרענן, מקצועי וראוי תחת שולחן קבלת ההחלטות שלנו.
הכי חשוב שדמוקרטיה.
זה כמו בעיניי, אני אומר את זה עוד שאני אזרח, לפני שאני לובש מדים שוב פעם, בעיניי זה לא רק להגיד אנחנו שמחים. הגיל הזה של הסטודנטים פעם בישראל היה נחשב כזה פן, בזמן שבמדינות אחרות הם קמו ועשו דברים. עכשיו אין את הפריבילגיה הזאת.
לא, זה לפעול.
זה לפעול.
חד משמעי.
אמרת סטודנטים, אנחנו התכוונו לסיים את הרעיון, אבל אמרת סטודנטים, יש לנו פה שאלה שחבל לגנוז. אתה רואה אותנו, הסטודנטים, הדור הצעיר של ההנהגה הישראלית. איך אתה מציע לנו, לי וליובל, לחבריי שרוצים להשפיע, איך אתה מציע לנו לפעול?
לעזור, מה זה? לקחת חלק, להיכנס תחת האלונקה. תסתכלו כל הזמן על השביעי באוקטובר, כנקודת השוואה. אנשים יצאו מהבית, חלק קראו להם. לי להניח, התקשרתי לשייט, את שם אני עושה מילואים, אמרו לי, לא צריך, נדבר איתך יותר מוכר, עוד שעתיים, עוד שלוש. לבשתי מדהים, הלכתי, התגייסתי דרך יחידה אחרת. ומאותו רגע הקמתי כוח ועבדתי מעל 120 ימים. אנשים צריכים לקחת יוזמה. אם הם ישבו, לא יקרה כלום. אם הם יתארגנו פה ברייכמן ובתל אביב, ויתחילו לייצר תשתיות, אז יהיה שיקום של מדינת ישראל. אנחנו עכשיו בזמנים מאוד מאוד מורכבים, צריך להילחם, לנצח, להכריע את האויב, להשמיד אותו, אבל צריך במקביל לוודא שברגע שזה מסתיים, אנחנו יודעים לשקם את המדינה כמה שיותר מהר. אין לנו פריבילגיה לעשות משהו אחר.
אנחנו לגמרי מסכימים עם זה, ואנחנו באמת באמת מקווים שתהיה כאן איזושהי רוח צעירה שתצא לפעולה וליוזמה.
יש את החבורה שמקיפה אותי, המילואימניקים, שהם לא, זה לא רק מילואימניקים, מי שרוצה, שיכנס לזה ויתחיל לתת גז. אין, לא לבלבל את המוח.
אין אופציה לעשות. אחרת כרגע.
לא, אפשר לדבר הרבה, אנחנו עם של פילוסופים, כמו זה אוניברסיטה, אבל בסוף צריך לא רק פילוסופיה, אלא גם...
נקיטת צעדים בפועל.
מה?
נקיטת צעדים בפועל.
תשתמש על מדים וירטואליים או אמיתיים ולצאת לדרך.
תודה על הדוגמה האישית שלך, גם כנבחר ציבור לשעבר, גם כמניח איש חשוב.
אזרח מן המניין.
תודה על זה, אנחנו מודים לך על הרעיון הזה, ושיהיה לך...
תודה לכם.
כנס מהמם.
תודה.
תודה רבה רבה. אז איתנו נמצא עכשיו אלי דלל, חבר הכנסת ממפלגת הליכוד, ויו"ר ועדת זכויות הילד. מה שלומך אלי?
תודה רבה.
אנחנו מודים לך שהגעת לכנס. אני חושב שהשאלה הראשונה מתבקשת בתור חבר כנסת במפלגה השלטת. נושא אחריות אחרי השביעי באוקטובר. מהי האחריות של המפלגה? מהי האחריות של ראש הממשלה? מהי האחריות של ראשי הביטחון? אני אשמח לשמוע את ההנחות יסוד שלך בנושא.
קודם כל אני כבר אמרתי, כולנו אחראים, מלמעלה עד למטה. אני חושב שמה שעברנו בשבעה באוקטובר, זה דבר מאוד מזעזע, זו רעידת אדמה, ואני לא נכנס כרגע בנושא מי אשם, מי לא אשם, אני חושב שצריכה לקום ועדה ממלכתית, ועדת חקירה ממלכתית, ושהיא אמורה לבדוק. אבל מבחינת אחריות, אני חושב שכולנו אחראים, ולא משנה מי, באיזה תפקיד הוא היה. כי גם חברי כנסת שנמצאים למשל בוועדת חוץ וביטחון, יכול להיות ששאלו חלק מהשאלות, יכול להיות שלא שאלו את כל השאלות, אבל כל אחד מאיתנו היה לו, ואני מניח גם, הוא צריך לקחת על עצמו גם את האחריות הזאת.
אני רוצה להגיד תודה על הכנות הזאת, זה לא משהו שאנחנו שומעים מכל נבחרי הציבור בימים האלה, ואני חושבת שזה משהו שמאוד מאוד חשוב לאזרח הישראלי לדעת ולהבין, זה דבר ראשון. אני רוצה לעבור לנושא שמעסיק אותנו די הרבה בימים האחרונים בעיקר. כולנו נוכחנו לדעת ולהבין שגם השנה הכנסת הולכת לצאת לפגרה של כחודש וחצי. אנחנו רוצים לשמוע ממך איך במצב שאנחנו מנהלים כאן שגרת מלחמה, שיש כל כך הרבה נושאים בוערים לטפל בהם, כל כך הרבה אנשים מפונים במילואים, עסקים שקורסים, ועוד הרבה מאוד סוגיות נוספות, למה דווקא עכשיו הכרחי לצאת לפגרה?
האמת היא שהשאלה היא פשוטה. אנחנו בעצם לא יוצאים לפגרה. זה רק נראה פגרה. אנחנו רק, תביני, כשאנחנו מדברים על היום-יום, אנחנו כל יום עובדים, נמצאים בכנסת, במליאה, נמצאים בוועדות, ועושים לא מעט עבודה, והעבודה הזאת היא בעצם מי שבא בבוקר כמעט עד 12 בלילה. כשאני צריך ללכת לבקר ילדים שנמצאים בבתי כלא, אני יכול לעשות את זה בפגרה במרכאות. כשאני צריך ללכת לבדוק ולראות מקרוב נושא של מפונים, נערים, ילדים, היום דיברתי עם מפונה שאומר לי, תבוא אליי לראות מה קורה עם המפונים מקריית שמונה במלון. מתי אני יכול לעשות את זה? בדיוק בימים האלה. ולכן, בפגרה הזאת שמדברים עליה כל כך הרבה, מבחינתי היה אפשר לא לקרוא לזה פגרה. היה אפשר להגיד, אין מליאה, לא קרה שום דבר, וכל אחד יכיל לו תוכנית.
פתרת את זה, אלי.
אני חייב לומר, אני הכנתי לעצמי תוכנית. בתוכנית הזאת יש לי 4 סיורים לפחות בנושא ילדים. יש לי עוד סיורים במפעלים, בחברות, כי אני יושב ראש השדולה לתעשייה, ויש לא מעט מפעלי תעשייה שיש להם קשיים גדולים מאוד מבחינת עובדים. אני הייתי פעם גם תעשיין וניהלתי מפעל. ויש לא מעט עבודה שאנחנו לא מספיקים לעשות ביום-יום, וזה חלק מהעבודה שלנו בזמן הפגרה במרכאות. אני לא חושב שתהיה לנו, תהיה לי איזושהי פגרה שבה אני אוכל לטייל, או לצאת לחופשה כזאת או אחרת. זה פשוט פגרה עמוסה מחוץ לכנסת.
אני אגיד לך מה, אלי, אני חושב שגם אמרת את זה לחבר הכנסת שמחה רוטמן. הפגרה היא בעצם, כמו שאתה אומר, דקלרטיבית. אני חושב שהציבור מצפה לאיזשהו מנהיגות, דוגמה אישית מנבחרי הציבור שהוא בחר בעצם, בעיקר מהליכוד שזכה בכל כך במנדטים.
תראו, בכנסת, אנחנו כנבחרי ציבור עוסקים בעיקר בנושא של חקיקה. כך שאפילו אם אנחנו יצאנו לפגרה במרכאות, אמרתי את זה במרכאות כי באמת זה במרכאות, כל שאר העבודה שנעשית, אם זה בנושא של החטופים ואם זה בנושא של המלחמה, יש את אנשי המקצוע שהם עוסקים בזה, יש את הקבינט המלחמתי, יש את הממשלה, יש את משרדי הממשלה, אנחנו כמובן מפקחים על משרדי הממשלה, אבל בסך הכל במצב הנוכחי אין שגרה, אין פגרה, ולכן מבחינתי אפשר לבוא ולהגיד לא צריך פגרה, אבל זה לא משנה, זה רק עניין סמלי.
אלי, תודה על זה. ואם כבר מדברים על העבודה שלך כיושב ראש ועדת לזכויות הילד, מה הוועדה מקדמת כיום? איזה רפורמות, חוקים, דברים למען בריאות הילד במצב הנוכחי שמדינת ישראל נמצאת בו?
רק אתמול אישרנו חוק שהוא, זאת אומרת, החוק הזה בעצם מדבר על עדות קטין בהליך האזרחי. כי היום קטין בהליך הפלילי, העדות שלו יכולה להינתן מאחורי פרגות או כל דבר אחר, אבל בהליך האזרחי זה לא, ואז אנחנו בעצם משווים את ההליך הפלילי להליך האזרחי כדי לשמור על נפש הילד ועל הבריאות שלו. וכמובן אנחנו מקדמים נושא שקשור לאישון, אנחנו מקדמים הרבה מאוד דברים בנושא של הילד, אנחנו כמעט כל שבוע עוסקים בישיבות שקשורות לילדים ולנוער.
אלי דלל, אנחנו מודים לך מאוד על הרעיון הקצר והאינפורמטיבי הזה, ששפך אור קצת שונה על נושאים שהועלו כאן כבר לפני כן ברעיונות קודמים.
בעיקר קולות מרעננים מהליכוד.
לגמרי.
תודה רבה לכם.
אנחנו מודים לך.
תודה רבה.
תודה רבה.
המשך כנס מעניין. טוב, אז איך בכלל מתחילים לסכם פרק הזה, יובל? זה היה פרק מיוחד, ארוך, יום הדמוקרטיה הכרחי, בזמן כל כך חשוב של החברה הישראלית.
אני חושבת שכולנו למדנו במהלך הראיונות האחרונים, בוודאי במהלך הכנס הזה, כמה כולנו צריכים לעבוד קצת יותר על היכולת שלנו להקשיב אחד לשני, גם אם אנחנו לא חולקים את אותם הדעות. אלינו כאן הרבה מאוד שאלות שמעסיקות את כולנו, אלינו את חוק הגיוס, את נושא הפגרה בכנסת, וכמובן את שאלת האחריות שמרחפת מעל הראשים של כולנו בחצי שנה האחרונה.
שמישהו חייב לקחת את האחריות בסופו של דבר ויקחו את האחריות, והכי חשוב, ראיינו את רויטל, רויטל נשיא, אחותו של שלומי זיו, שנמצא כבר חצי שנה בשבי חמאס. זה נראה לי העת להגיד ולהזכיר שכולנו מתפללים לשלומם של כל החטופים שלנו, ולשלומם של כל החיילים שלנו שעושים את עבודתם נאמנה שם בשטח.
תחזרו אלינו בשלום.
אמן ואמן.
רגע לפני סיום, אני רוצה להזכיר לכולם שאנחנו נמצאים בכל אפליקציות העסקתים. נתראה כאן בפרק הבא.